הארי פוטר והשיטה הרציונלית. פרק 54. ניסוי הכלא של סטנפורד, חלק ד'. ניצוץ ירוק חלוש נע קדימה להכתיב את הקצב, ובעקבותיו באה דמות כסופה בוהקת. כל שאר הישויות היו בלתי נראות. הם עברו 5 מסדרונות, פנו ימינה 5 פעמים, ועלו 5 גרמי מדרגות. וכשבלטריקס סיימה לשתות את בקבוק השוקו השני שלה, ניתנו לה חפיסות שוקולד מוצקות לאכול. היה זה לאחר חפיסת השוקולד השלישית של בלטריקס, כאשר קולות מוזרים החלו לבקוע מגרונה. לקח להארי רגע להבין, לעכל את הצלילים. זה לא נשמע כמו שום דבר ששמע מעודו. המקצב היה שבור, כמעט לא ניתן לזיהוי. לקח לו הרבה זמן להבין שבלטריקס בוכה. בלטריקס בלק בכתה. הנשק הנורא ביותר של אדון האופל בכה. היא הייתה בלתי נראית, אבל ניתן היה לשמוע זאת. קולות קטנים ועלובים שהיא ניסתה להשתיק.
זה אמיתי.
שאלה בלטריקס. קולה שינה את גובהו. לא עוד לחישה מתה. הוא עלה בסוף לסימן שאלה.
זה אמיתי.
כן, חשב החלק בהארי שדימה את אדון האופל. עכשיו שתקי. הוא לא היה מסוגל לומר את המילים הללו. פשוט לא.
ידעתי שתבוא בשבילי יום אחד.
קולה של בלטריקס רעד ונשבר בעודה מתייפחת בנשימות שקטות.
ידעתי שאת חי, שתבוא אליי, אדוני.
היא שאפה עמוקות.
ואפילו כשתבוא, לא תאהב אותי. לעולם, לעולם לא תאהב אותי בחזרה. זו הסיבה שהם לא הצליחו לקחת את האהבה שלי ממני. אף על פי שלא הצלחתי לזכור, לא הצלחתי לזכור כל כך הרבה דברים, אם כי אני לא יודעת מה שכחתי, אבל אני זוכרת עד כמה אני אוהבת אותך, אדוני.
סכין דקרה את ליבו של הארי. הוא מעולם לא שמע משהו כל כך נורא. הוא רצה לצוד את אדון האופל ולהרוג אותו רק על זה.
האם עדיין אתה מוצא בי שימוש, אדוני?
לא, לחשש קולו של הארי בלי שחשב על כך. נראה שהוא פעל בצורה אוטומטית. נכנסתי לאזקבן בעקבות גחמה. כמובן שאני מוצא בך שימוש. אל תשאלי שאלות מטופשות.
אבל אני חלשה.
אמר קולה של בלטריקס, ויפחה מלאה נמלטה ממנה. זה נשמע חזק מדי במסדרונות אזקבן.
אני לא יכולה להרוג בשבילך, אדוני. אני מצטערת. הם אכלו את הכל, אכלו את כולי. אני חלשה מכדי להילחם. איך אני יכולה להועיל לך עכשיו?
המוח של הארי חיפש נואשות דרך להרגיע אותה, דרך שפתיו של אדון האופל שלעולם לא יאמר מילה של דאגה.
מכוערת,
אמרה בלטריקס. קולה אמר את המילה כאילו הייתה המסמר האחרון בארון הקבורה שלה, הייאוש האחרון שלה.
אני מכוערת, הם אכלו גם את זה. אני כבר לא יפה, אפילו לא תוכל להשתמש בי כפרס למשרתים שלך. אפילו הלסטרנג'ים לא ירצו לפגוע בי עוד.
הדמות הכסופה הבוהקת הפסיקה ללכת. משום שהארי הפסיק ללכת. אדון האופל הוא... החלק בהארי שהיה רך ופגיע צרח באימה וסירב להאמין. ניסה לדחות את המציאות, לדחות את ההבנה, אפילו כשחלק קר וקשה יותר השלים את התבנית. היא ציטה לה בכך, כפי שציטה לו בכל. הניצוץ הירוק עלה וירד בדחיפות, זינק קדימה, דמות האנוש הכסופה נותרה במקום. בלטריקס התייפכה בחוזקה.
אני לא יכולה להועיל עוד.
ידיים ענקיות מחצו את החזה של הרי, שחטו אותו כמו סמרטוט, ניסו למעוך את ליבו.
בבקשה, פשוט הרוג אותי.
קולה נרגע ברגע שאמרה זאת.
בבקשה, אדוני, הרוג אותי. אין לי סיבה לחיות אם איני יכולה להועיל לך. אני רק רוצה שזה ייפסק. בבקשה, פגע בי רק עוד פעם אחת, אדוני. פגע בי עד שאחדול. אני אוהבת אותך.
זה היה הדבר העצוב ביותר שהרי שמע מעודו. דמותו הכסופה והבוהקת של הפטרונוס של הרי הבהבה, נחלשה, התחזקה. החימה שעלתה בהרי, הזעם שלו כנגד אדון האופל שעשה זאת, הזעם כנגד הסוהרסנים, כנגד אזקבן, כנגד העולם שאיפשר זוועה כזו, הכל זרם ישירות דרך זרועו ולתוך שרביתו, בלי דבר שעצר אותו. הוא ניסה לצוות עליו להפסיק, ודבר לא קרה.
אדוני!
לחש קולו המוסווה של פרופסור קווירל.
הלחש שלי יוצא משליטה! עזור לי, אדוני!
הפטרונוס התחזק, התחזק והתחזק. הוא בער חזק יותר מהיום שבו הרי השמיד סוהרסן.
אדוני! עזור לי! כולם ירגישו בזה! אדוני!
כולם ירגישו בזה, חשב הרי. הדמיון שלו הראה זאת בבירור. האסירים בתאים שלהם זעים כשהקור והחשיכה נסוגו והוחלפו באור מרפא. כל משטח חשוף בער כמו שמש לבנה בהשתקפות. הצלליות של השלד של בלטריקס ושל האיש הצהבהב נראות בבירור בזוהר. לחשי ההנגזה לא עומדים בקצב של הבוע הקשמימי. רק גלימת ההיעלמות של אוצרות המוות עמדה בו.
אדוני, אתה חייב להפסיק זאת!
הרי כבר לא היה מסוגל לצוות על זה שיפסיק. הוא כבר לא רצה שזה יפסיק. הוא הצליח להרגיש בהם. עוד ועוד מהניצוצות של אזקבן חוסים מאחורי הפטרונוס שלו. בעודו נפרס כמו כנפיים של אור שמש. האוויר הפך לכסף טהור כשחשב על כך. הרי ידע מה עליו לעשות.
בבקשה, אדוני!
המילים לא נשמעו. הם היו רחוקים ממנו, הסוהרסנים בבור שלהם, אבל הרי ידע שאפשר להשמידם אפילו ממרחק כזה אם האור יזהר בעוצמה מספקת. הוא ידע שהמוות עצמו לא יוכל לו אם יפסיק לעצור את עצמו. אז הוא פתח את כל השערים בתוכו ושלח את הלחש שלו אל החלקים העמוקים ביותר בנפשו, בתודעתו וברצונו, ונתן את כל כולו ללחש. ולתוך פנים השמש, צל עמום אך במעט נע קדימה ושלח יד מפצירה. אסור. על. תחושת האבדון הפתאומית התנגשה עם נחישות הברזל של הרי, אימה ואי ודאות נאבקות כנגד תחושת המטרה הבוהקת. שום דבר לא היה יכול להגיע אליו מלבד זה. הצללית לקחה צעד קדימה, ואז עוד אחד. תחושת האבדון עולה לרמה של קטסטרופה בלתי נסבלת. ובתוך זרם המים הקרים, הרי ראה זאת. הוא הבין את המשמעויות של מה שעשה, את הסכנה והמלכודת. מי שהיה צופה מבחוץ היה רואה את פנים השמש מתבהר ומתעמם. מתבהר ומתעמם. ולבסוף דואך. דואך, דואך לאור ירח רגיל, שנראה כמו אפלה מוחלטת בהשוואה. בתוך האפלה של אור הירח הזה, עמד גבר צהבהב עם ידו מושטת בהפצרה, ואשת שלד נחה על הרצפה, מבט מבולבל על פניה. והרי, עדיין בלתי נראה, נפל על ברכיו. הסכנה הגדולה חלפה, וכעת הרי פשוט ניסה לא לקרוס, לשמר את הלחש ברמה הנמוכה. הוא איבד משהו, יש לקוות שלא לצמיתות. הוא היה צריך לדעת, היה צריך לזכור, שיותר מאשר רק קסם מזין את לחש הפטרונוס.
תודה לך, אדוני.
לחש הגבר הצהבהב. שוטה, אמר קולו הקשה של הילד שהעמיד פנים שהוא אדון האופל. האם לא הזהרתי אותך שהלחש יכול להיות קטלני אם לא תשלוט ברגשותיך? עיניו של פרופסור קווירל לא התרחבו, כמובן.
כן, אני מבין, אדוני.
אמר משרתו של אדון האופל בקול רועד ופנה לבלטריקס. היא כבר התרוממה מהרצפה, לאט, כמו אישה מוגלגית זקנה מאוד.
כמה מוזר,
לחשה בלטריקס.
כמעט נהרגת על ידי לחש הפטרונוס.
צחקוק שנשמע כאילו הוא מעלה אבק מתוך צינורות הצחקוק שלה.
אני יכולה להניש אותך, אולי, אם אדוני יקפיא אותך במקום, ואם יהיו לי סכינים, אולי אני יכולה להועיל אחרי הכל. אני מרגישה מעט יותר טוב כעת. כמה מוזר.
היי בשקט, בלה יקירתי, אמר הרי בקול קפוא, עד שאתן לך רשות לדבר. לא נשמעה שום תגובה, כלומר, היא צייתה. המשרת הרחיף את השלד האנושי, והפך אותה לבלתי נראית פעם נוספת, ולאחר מכן נעלם בעצמו בצליל של ביצה נשברת. הם המשיכו ללכת במסדרונות אזקבן. והרי ידע שכשעברו, האסירים זעו בתאיהם כשהפחד עזב לרגע יקר אחד, אולי אפילו הרגישו מגע קטן של ריפוי כשאורו חלף על פניהם, ואז קרסו שוב כשהקור והחשיכה חזרו. הרי ניסה מאוד שלא לחשוב על כך. אחרת, הפטרונוס שלו התחזק עד שישרוף כל סוהרסן באזקבן, יבער חזק מספיק כדי להשמיד אותם אפילו מהמרחק הזה. אחרת, הפטרונוס שלו התחזק עד שישרוף כל סוהרסן באזקבן, ויקח את כל חייו של הרי כדלק. במגורי העילאים במרומי אזקבן, שלישיית עילאים אחת נחרה בקסרקטין, שלישייה אחרת נחה בחדר המועדון, ושלישייה אחת הייתה במשמרת בחדר הפיקוד, עומדת על המשמר. חדר הפיקוד היה פשוט אך גדול, עם שלושה כיסאות מאחור בהם ישבו שלושת העילאים, שרביטיהם תמיד בידם כדי לתחזק את שלושת הפטרונוסים שלהם, בזמן שהדמויות הלבנות הבוהקות צעדו הלוך ושוב לפני החלון הפתוח, מגינות עליהן מפני אימת הסוהרסנים. בדרך כלל, השלושה נותרו מאחור ושיחקו פוקר, ולא הביטו מבעד לחלון. נכון, ניתן היה לראות שם קצת שמיים, ואפילו היו שעה או שתיים ביום שבהם ניתן היה לראות את השמש, אבל מהחלון הזה ניתן גם לראות את הבור הראשי של הגיהנום. רק למקרה שסוהרסן ירצה לרחף למעלה ולדבר איתם. לא היה שום סיכוי שהעילאי לי היה מסכים לשרת פה, שכר משולש או לא, אם לא הייתה לו משפחה לכלכל. השם האמיתי שלו היה שיהו גואנג, וכולם קראו לו מייק במקום. הוא קרא לילדיו סו וקאו, בתקווה שזה ישרת אותם יותר טוב. הנחמה היחידה שלו, למעט הכסף, הייתה שלפחות החברים שלו שיחקו פוקר דרקונים בצורה מעולה. אם כי קשה לא לשחק בצורה מעולה בשלב הזה. זה היה המשחק ה-5366, וללי הייתה יד שבטח תהיה הטובה ביותר מבין הידיים של משחקי ה-5300. היה זה יום שבת בפברואר והיו שלושה שחקנים, מה שאפשר לו להחליף את הצורה של כל קלף כיס למעט 2, 3 או 7. וזה היה מספיק כדי לאפשר לו ליצור קרב פנים אל פנים עם חדי קרן, דרקונים ושביעיות. מצידו השני של השולחן, ג'רארד מקסטר הרים את מבטו מהקלפים של השולחן לעבר החלון ובהה. תחושת הבחילה התממשה בבטנו של לי במהירות מפתיעה. אם קלף השבע לב שלו יחטוף פגיעה משינוי סוהרסני ויהפוך לשש, הוא יורד לזוגיים ומקסטר עשוי לנצח את זה.
מייק,
אמר מקסטר,
מה עובר על הפטרונוס שלך?
לי הפנה את ראשו והביט. הגירית הכסופה שלו הפנתה את ראשה מתצפיתה על הבור והביטה הישר מטה על משהו שרק היא הצליחה לראות. רגע לאחר מכן, הברווז של בחרי ודוב הנמלים של מקסטר עשו כמותו, מביטים באותו כיוון מטה. הם החליפו מבטים, ואז נהנחו.
אני אגיד להם,
אמר בחרי. הנהלים אמרו לשלוח את שלושת העילאים שלא היו במשמרת, אבל לא ישנו, לחקור כל דבר חשוד.
אולי אחליף את אחד מהם ויקח את לולה הגימל, אם לא אכפת לכם.
לי החליף מבט עם מקסטר, ושניהם הנהנו. לא קשה מדי לפרוץ לאזקבן אם אתה עשיר מספיק כדי לזכור קוסם חזק, וכוונותיך היו טהורות מספיק כדי לגייס מישהו שיטיל את לחש הפטרונוס. אנשים עם חברים באזקבן עושים זאת, פורצים פנימה כדי לתת למישהו חצי יום של זמן פטרונוס, הזדמנות לחלומות אמיתיים במקום סיוטים. להשאיר להם אספקה של שוקולד מוכבד בתא שלהם, כדי להגדיל את הסיכוי שלהם לשרוד את הזמן שלהם בכלא. והעילאים שבתפקיד? טוב, אפילו אם היית נתפס, סביר שהיית יכול לשכנע את העילאים להעלים עין בתמורה לשוחד הנכון. בשביל לי, השוחד הנכון היה בסביבות שני גוזים וחרמש. הוא שנא את המקום הזה. אבל לבחרי חד יד הייתה אישה, ולאישה היו חשבונות של מרפאים לשלם, ואם אתה יכול להרשות לעצמך לזכור מישהו שיפרוץ לאזקבן, אתה יכול להרשות לעצמך לשחד את היד הנותרת של בחרי, אם הוא היה זה שתפס אותך. בהסכמה שלא נאמרה במילים, איש מהם לא הסגיר דבר בכך שהיה הראשון להציע זאת, השלושה סיימו את הסיבוב הנוכחי של הפוקר קודם. לי ניצח משום ששום סרסן לא הופיע. ועד שהם סיימו, הפטרונוסים הפסיקו לבהות וחזרו לפטרול הרגיל שלהם, אז זה בטח שום דבר, אבל נהלים הם נהלים. אחרי שלי אסף את זכיותיו, בחרי נהן לשניהם ברשמיות וקם מהשולחן. קצות שערותיו הלבנות של הגבר המבוגר נחו על גלימותיו האדומות המהודרות. קצות גלימותיו נחו על רצפת המתכת של חדר הפיקוד, ובחרי עבר בדלת המפרידה אל העילאים שלא היו במשמרת. לי התמיין לאפל פף, והוא הרגיש קצת לא בנוח עם עסקים מסוג זה לפעמים. אבל בחרי הראה להם את התמונות, ואתה חייב לתת לבן אדם לעשות מה שהוא יכול בשביל האישה החולה והמסכנה שלו, במיוחד כשנשארו לו רק 7 חודשים לפרישה. הניצוץ הירוק החלוש ריחף דרך מסדרונות המתכת, ודמות האנוש הכסופה עקבה אחריו, עמומה מעט כעת. לפעמים הדמות הבוהקת הייתה מבזיקה באור, במיוחד כשחלפו על פני אחת מדלתות המתכת הגדולות, אבל היא תמיד נחלשה לאחר מכן. עיניים פשוטות לא היו יכולות לראות את האחרים שהיו בלתי נראים. את הילד שנשאר בחיים בן ה-11, ואת השלד החי שהיה בלטריקס בלק, ואת המורה להתגוננות מפני כוחות האופל של הוגוורטס, שהוסווה בפולימיצי. כולם מטיילים ביחד באזקבן. אם זו הייתה התחלה של בדיחה, הרי לא רצה לשמוע את הסוף. הם עלו בעוד 4 גרמים מדרגות, לפני שקולו המחוספס של המורה להתגוננות אמר בפשטות וללא הדגשה,
אילאים מתקרב.
לקח להרי יותר מדי זמן עד שהבין, כמעט שנייה שלמה עד שזרם האדרנלין התפשט בדמו, ועד שנזכר במה שפרופסור קווירל כבר אמר לו לעשות במקרה הזה, ואז הרי הסתובב וברח בחזרה לכיוון שממנו בא. הרי הגיע לגרם המדרגות, ונשכב במהירות על המדרגה השלישית מלמעלה. המתכת הקרה מרגישה מוצקה אפילו דרך הגלימות שלו. הוא ניסה להרים את ראשו כדי להציץ מעל קצה המדרגות, וגילה שהוא לא יכול לראות את פרופסור קווירל. וזה אומר שהרי היה מחוץ לטווח אש טועה. הפטרונוס הבוהק שלו בא בעקבותיו ונשכב לצידו מדרגה אחת מתחתיו. משום שגם אותו אסור היה שיראו. נשמע צליל קלוש של איבשת רוח, ואז הקול של גופה הבלתי נראה של בלטריקס מונח על מדרגה נוספת למטה. לא היה לחלק בזה למעט, אל תזוזי, אמרה הלחישה הקרה והגבוהה, אל תדברי. לא הייתה תזוזה, לא דיבור. הרי הצמיד את שרביטו לקצה מדרגת המתכת שמעליו. אם הוא היה מישהו אחר, הוא היה צריך להוציא גוז מכיסו, או לקרוא חתיכת בד מגלימתו, או לנשוך חתיכה מציפורנו, או למצוא חתיכת אבן גדולה מספיק כך שיוכל לראות אותה, ומוצקה מספיק כך שתשמור על מקומה וכיוונה בעודו נוגע בה בשרביטו. אבל עם הכוח העצום של שינוי צורה חלקי שעמד לרשותו של הרי, זה לא היה נחוץ. הוא יכול לדלג על השלב הזה של התהליך ולהשתמש בכל חומר לידו. 30 שניות לאחר מכן, הרי היה הבעלים הגאה של מראה כאורה חדשה. ואז, וינגרדיום לביוסה, לחש הרי בשקט ככל שהצליח. הוא הרחיף אותה קצת מעל המדרגות, וראה במשטח הקאור כמעט את כל המסדרון שבו פרופסור קווירל המתין, בלתי נראה. הרי שמע קולות צעדים במרחק. וראה צורה, קצת קשה לראות במראה, של אדם בגלימות אדומות יורד במדרגות, נכנס אל המסדרון הריק לכאורה, מלווה בפטרונוס קטן שהארי לא הצליח לראות בבירור. האלי היה מוגן במגן כחול מנצנץ. היה קשה לראות את הפרטים, אבל הארי הצליח לראות את זה. האלי כבר הרים מגנים וחיזק אותם. לעזאזל, חשב הארי. על פי המורה להתגוננות, האמנות הבסיסית של דו-קרב היא לנסות להקים הגנות שיחסימו את כל מה שסביר שמישהו יזרוק עליך, ובאותו זמן לנסות לתקוף בדרכים שסביר שיעקפו את ההגנות הנוכחיות של היריב. והדרך הקלה ביותר בפער לנצח כל סוג של קרב אמיתי, פרופסור קווירל אמר זאת שוב ושוב, הייתה לראות באויב לפני שהוא הרים מגן מלכתחילה, או מאחור, או מטווח קרוב מספיק כך שהוא לא יהיה מסוגל להתחמק או להגיב בזמן. אם כי פרופסור קווירל עדיין יוכל להגניב יריעה מאחור, אם... אבל האלי נעצר אחרי שצעד 3 צעדים לתוך המסדרון.
הנגזה נחמדה.
אמר קול גברי קשה שהארי לא זיהה.
עכשיו, תראה את עצמך, או שתהיה באמת בצרות.
דמותו של גבר צהבהב ומזוקן הופיע.
ואתה עם הפטרונוס, צא החוצה, עכשיו.
זה לא יהיה חכם.
אמר הקול המחוספס של הגבר הצהבהב. זה כבר לא נשמע כמו המשרת המבועת של אדון האופל. לפתע זה הפך לאיום מקצועי של פושע רציני.
אתה לא רוצה לראות מי מאחוריי. סמוך עליי, אתה לא רוצה. 500 אוניות, כסף מזומן מראש, אם תסתובב ותלך. צרות גדולות לקריירה שלך, אם לא.
הסתררה שתיקה ארוכה.
תראה, מי שלא תהיה, נראה שאתה מבולבל בנוגע לך שזה אמור לעבוד. לא אכפת לי אם נמצא מאחוריך לוציוס מלפוי או אלבוס דמבלדור המזורגג. כולכם יוצאים, אני סורק את כולכם, ואז אנחנו נדבר על כמה זה הולך לעלות לכם.
2,000 אוניות, הצעה אחרונה.
אמר הקול המחוספס בנימת הזהרה.
זה פי 10 מהמחיר הרגיל ויותר ממה שאתה מרוויח בשנה. ותאמין לי, אם תראה משהו שאתה לא אמור, אתה הולך להתחרט שלא לקחת את זה.
שתוק, יש לך בדיוק 5 שניות לזרוק את השרביט, לפני שאני מפיל אותך. 5, 4.
מה אתה עושה, פרופסור קווירל? חשב הארי בבהלה. תקוף ראשון, לפחות תטיל לחש מגן.
3, 2, 1, שתק!
בחרי בהה, צמרמורת עוברת בגבו. שרביתו של הגבר נע כל כך מהר עד שזה היה כאילו התעתק למקום, וקליע השיתוק של בחרי נצנץ בשלווה בקצהו. לא חסום, לא מוסט. לחוד כמו זבוב בדבש.
ההצעה שלי ירדה חזרה ל500 אוניות.
אמר הגבר בקול קר ורשמי יותר. הוא חייך ביובש, והחיוך נראה שגוי אל הפנים המזוקנות.
ותצטרך להסכים לקבל לחש זיכרון.
באחרי כבר שינה את ההרמוניות במגנים שלו, כך שהקליע המשתק שלו לא יוכל להיכנס בחזרה. כבר איתה את שרביתו לתנוחת הגנה, כבר הרים את היד המלאכותית הקשיחה שלו כדי לחסום כל דבר שניתן לחסום, וכבר חשב לחשים אילמים כדי להניח עוד שכבות על המגנים שלו. הגבר לא הביט בבחרי. במקום זאת הוא דקר בסקרנות את הקליע המשתק של בחרי, שעדיין רעד בקצה שרביתו, מושך ניצוצות אדומים וזורק אותם הצידה באצבעותיו, מפרק את הקללה כמו פאזל של ילדים. הגבר לא הרים מגנים משל עצמו.
אמור לי,
אמר הגבר בקול אדיש שלא ממש התאים לאגרון המחוספס. פולימיצי, בחרי היה מנחש, לא היה מאמין שמישהו מסוגל לעשות קסם כה עדין מגוף של מישהו אחר.
מה עשית במלחמה האחרונה? שמת את עצמך בקו האש, או שהתרחקת מצרות?
קו האש,
אמר בחרי. קולו נשאר רגוע כברזל, כיאה לעילה עם כמעט 100 שנים בתפקיד, 7 חודשים לפני פרישה כפויה. אין הזעם מודי בעצמו לא יכול לומר זאת בצורה קשוחה יותר.
נלחמת באוכלי מוות?
חיוך אפל עלה על פניו של בחרי כעת.
2 ביחד.
2 מהלוחמים המתנקשים של אתה יודע מי בעצמו, שאומנו באופן אישי על ידי אדונה מאפל. 2 אוכלי מוות ביחד נגד בחרי לבד. היה זה הקרב הקשה ביותר בחייו של בחרי, אבל הוא עמד על שלו והלך משם כשרק ידו חסרה.
הרגת אותם?
הגבר נשמע סקרן בצורה קפואה, בעודו ממשיך להוציא חוטים של אש מתוך כלי השיתוק הלחות בקצה שרביטו, שקטן במידה משמעותית בינתיים. אצבעותיו טובות תבניות קטנות בקסם של בחרי לפני שהשליחו אותו הצידה. זהה בקעה מאורו של בחרי מתחת לגלימותיו. יד המתכת שלו הבזיקה מטה, תלשה את המראה מחגורתו.
בחרי למייק, אני צריך גיבוי.
שתיקה.
בחרי למייק.
המראה נחה אפלה וחסרת חיים בידו. לאט, בחרי חזיר אותה לחגורתו.
עבר לא מעט זמן מאז שהיה לי קרב רציני עם יריב רציני.
אמר הגבר, עדיין לא מביט בבחרי.
נסה שלא לאכזב אותי יותר מדי. אתה יכול לתקוף אותי ברגע שתרגיש מוכן. או שאתה יכול ללכת מכאן עם 500 אוניות.
הסתררה שתיקה ארוכה, ואז האוויר צרח כמו מתכת שחותכת זכוכית כשבחרי הצליף מטה בשרביטו. הרי בקושי הצליח לראות, בקושי הצליח להבחין במשהו, באורות ובהבזקים. הכימור של המראה שלו היה מושלם. הם התאמנו בטקטיקה הזאת בלגיון הכאוס לפני כן, אבל הסצנה עדיין הייתה קטנה מדי, ולהרי הייתה הרגשה שהוא לא היה מצליח להבין אפילו אם היה עומד במרחק מטר. הכל קרה מהר מדי. הבזקים אדומים ניתזים עם מגנים כחולים. מוטות אור ירוקים מתנגשים זה בזה. דמויות אפלות מופיעות ונעלמות. הוא אפילו לא היה מסוגל לומר מי מטיל מה. האלי צעק לחש אחרי לחש והתחמק בייאוש, בעוד דמותו של פרופסור קווירל המוסווה בפולימיצי עמדה במקומה והזיזה את שרביטה, לרוב בדממה. פה ושם מבטאת מילים בשפות בלתי מזוהות שהיו מלבינות את כל המראה וקוראות חצי מהמגנים של האלי בעודו מועד לאחור. הרי ראה קרבות ראווה בין התלמידים החזקים ביותר בשנה השביעית, וזה היה כל כך מעל זה שהרי הרגיש כחושים כשראה כמה רחוק הוא צריך להגיע. לא היה שום תלמיד בשנה השביעית שהיה יכול לשרוד חצי דקה נגד האלי. אולי אפילו כל שלושת הצבאות של השנה השביעית ביחד לא יצליחו לשרוד את פרופסור קווירל. האלי נפל לקרקע, ברך אחת ויד אחת תומכות בו, בעוד ידו השנייה מחווה בפראות ופיו צועק מילים נואשות. מעט מהלחשים שהרי כן זיהה היו לחשי מגן כולם. בעוד להק של צללים הסתחרר מסביב להילי כמו מערבולת של תארים. הרי ראה את פרופסור קווירל המוסווה בפולימיצי, מכוון בהפגנתיות את שרביטו אל ההילאי, שנלחם ממקום קריאתו ברגעים האחרונים.
היא קנה!
אמר הקול המחוספס. ההילאי ירק משהו שלא ראוי לדפוס.
במקרה הזה,
אמר הקול,
אבדה!
נראה כאילו הזמן נע לאט מאוד. כאילו היה זמן לשמוע את העברות הבודדות. וברא, זמן לראות את האלי מתחיל לזרוק את עצמו הצידה בייאוש, ואף על פי שהכל קרה כל כך לאט, איכשהו לא היה זמן לעשות משהו. לא היה זמן להרי לפתוח את פי ולצעוק לא! לא היה זמן לזוז, אולי אפילו לא לחשוב. היה רק זמן לרצון נואש שאדם חף מפשע לא ימות, ודמות כסופה בוערת נעמדה לפני האלי. נעמדה שבריר שנייה לפני שהאור הירוק הגיע ליעדו. בחרי התפתל הצידה בייאוש, לא יודע אם הוא עומד להספיק. עיניו היו ממוקדות ביריבו ובמותו המתקרב, אז בחרי ראה רק לרגע את המתאר של הדמות הבוהקת, הפטרונוס הבוהק ביותר שראה בחייו. ראה אותו מספיק זמן רק כדי לזהות את הצורה הבלתי אפשרית, לפני שהאור הירוק והכסוף התנגשו ושני האורות נעלמו. שני האורות נעלמו, הקללה ההורגת נחסמה, ואז אוזניו של בחרי נוקבו כשראה את יריבו הנורא צורח, אוחז בראשו וצורח, מתחיל ליפול כמו שבחרי כבר נפל. בחרי פגע בקרקע, נופל מהזינוק הנועה שלו, כתפו הפרוקה וצלעו השבורה צורחות במחאה. בחרי התעלה מהכאב, הצליח לטפס בחזרה לברכיו, הרים את שרביטו לשתק את יריבו. הוא לא הבין מה קרה, אבל הוא ידע שזו ההזדמנות היחידה שלו.
שתק!
הקליע האדום נורה לעבר גופו הנופל של הגבר, אבל נקרא באוויר והתעדה, ולא עקב מגן. בחרי ראה זאת, את הטשטוש באוויר שהקיף את יריבו הצורח. בחרי הרגיש זאת כמו לחץ קטלני על אורו. שטף הקסם נבנה לעבר נקודת שבירה נוראית. האינסטינקטים שלו צרכו לברוח לפני שהפיצוץ יגיע. לא היה זה לחש, לא כללה. הייתה זו קוסמות משתוללת, אבל לפני שבחרי אפילו הספיק לעמוד, הגבר השליך את שרביתו הרחק ממנו, הוא השליך את שרביתו, ושנייה לאחר מכן דמותו התשתשה ונעלמה כליל. נחש ירוק נח חסר תנועה על הקרקע. לא זז אפילו לפני שקליע ההלם הבא של בחרי פגע בו ללא התנגדות, נורא עקב רפלקס טהור. בעוד השטף והלחץ הנוראים החלו להתפוגג, הקוסמות הפראית גבעה, תודעתו העמומה של בחרי הבחינה שהצרכה נמשכה. אלא שהיא הייתה שונה, כמו צרכה של ילד צעיר, ובוקעת מהמדרגות שהובילו אל הקומה שמתחת. גם הצרכה הזו נקטעה, ואז הסתררה דממה למעט ההתנשפויות המהירות של בחרי. המחשבות שלו היו איטיות, מבולבלות, מבולגנות. היריב שלו היה חזק בצורה מטורפת. זה לא היה דו-קרב, זה היה כמו השנה הראשונה שלו כאילו מתלמד כשניסה להילחם במדם טרמה. הוא היה חזק פי 10 מאוכלי המוות, חזק יותר מעין הזעם מודי. ואיך, מה, איך בשם הביצים של מרלין מישהו חסם כללה הורגת? בחרי הצליח לזמן את האנרגיה הדרושה כדי להצמיד את שרביתו לצלעו, מלמד את לחש הריפוי, ואז הצמיד אותו לכתפו. זה דרש ממנו יותר מכפי שזה היה אמור, הוציא ממנו הרבה יותר מדי. הקסם שלו היה אך כפסע מתשישות מוחלטת. לא נותר לו דבר בשביל החתכים הקטנים והחבורות, או אפילו כדי לחזק את המגינים שלו. הוא השקיע את כל כוחו בלמנוע מהפטרונוס שלו להיעלם. בחרי נשם עמוקות, בכבדות, הסדיר את נשימותיו לפני שדיבר.
אתה, מי שלא תהיה, צא החוצה.
הסתררה דממה, ובחרי חשב לפתע שייתכן שמי שזה לא יהיה עשוי להיות חסר הכרה. הוא לא הבין מה קרה הרגע, אבל הוא שמע את הצרכה. טוב, יש דרך לגלות.
צא החוצה,
אמר בחרי, מקשה את קולו.
או שאני מתחיל להשתמש בלחשים עם אזור השפעה.
הוא בטח לא היה מסוגל להטיל אחד אם היה מנסה. חכה, אמר קולו של נער. קול של נער צעיר, קול גבוה ודק ורועד, כמו של מישהו שעצר תשישות או דמעות. הכל נשמע כאילו הוא מגיע ממקום קרוב יותר כעת. בבקשה חכה, אני יוצא.
תבטל את הבלתי נראות.
נהם בחרי. הוא היה עייף מכדי לתרוח עם לחשים נוגדי הנגזה. רגע לאחר מכן, פניו של ילד צעיר הופיעו מתוך גלימת היעלמות, ובחרי ראה את השיער השחור, את העיניים הירוקות, את המשקפיים, ואת צלקת הברק בצבע אדום זועם. אם היו לו 20 שנה פחות של ניסיון בחגורתו, הוא היה עשוי למצמץ. במקום זאת, הוא פשוט ירק משהו שכנראה לא צריך לאמר בנוכחותו של הילד שנשאר בחיים.
הוא,
אמר קולו הרועד של הילד, פניו הצעירות נראו מפוחדות ומותשות ודמעות החלו לזלוג במורד לחייו.
הוא חטף אותי כדי להכריח אותי להטיל את הפטרונוס שלי. הוא אמר שהוא ירוג אותי אם לא יעשה זאת. אבל לא הייתי יכול לתת לו להרוג אותך.
תודעתו של בחרי עדיין הייתה מבולבלת, אבל דברים החלו להסתדר לאיתם. הרי פוטר, הקוסם היחיד ששרד אי פעם את הכללה ההורגת. בחרי אולי היה מצליח להתחמק מהמוות הירוק. הוא בהחלט ניסה, אבל אם העניין יעלה בפני הקסמדרין, הוא יפסוק שזה חוב חיים לבית אצילי.
אני מבין.
אמר בחרי בנעמה עדינה בהרבה. הוא החל ללכת לעבר הילד.
בן, אני מצטער על מה שעברת, אבל אני צריך שתזרוק את הגלימה ואת השרביט.
שאר גופו של הרי פוטר יצא מבלתי נראות, חושף את גלימות הוגוורטס ספוגות הזיעה עם השוליים הכחולים, ואת יד ימינו שאחזה שרביט צינית באורך 28 סנטימטרים בכזו עוצמה, עד שפרקי אצבעותיו הלבינו.
השרביט שלך,
חזר בחרי.
סליחה.
לחש הילד בן ה-11,
הנה,
והושיט את שרביתו לעבר בחרי. בחרי בקושי עצר את עצמו מלנהום על הילד שהרגע הציל את חייו, וכנראה עבר טראומה רצינית. במקום זאת הוא דרס את הדחף בהנחה, ופשוט הושיט את ידו לקחת את השרבית.
תראה בן, באמת לא כדאי שתפנה את השרבית שלך אלא.
קצה השרבית של הילד, זק עלות מתחת לידו של בחרי, בדיוק כשהוא לחש, סומניום. הרי בהה בגופו המאוך של האלי, לא הייתה שום תחושת ניצחון, רק תחושה מוחצת של ייאוש. אפילו אז, לא היה זה מאוחר מדי. הארי פנה להביט בנחש הירוק חסרת תנועה. מורה, לחשש הארי, ידיד, בבקשה, אתה חי? פחד נורא השתלט על ליבו של הארי. ברגע הזה הוא שכח לחלוטין שראה את המורה להתגוננות מנסה להרוג שוטר. הארי כיוון את שרביטו לעבר הנחש, ושפתיו אפילו החלו להתוות את המילה שחרר, לפני שהמוח שלו השיג אותו וצרח עליו. הוא לא העז להשתמש בקסם על פרופסור קווירל. הארי הרגיש זאת, כאב משסע בראשו, כאילו המוח שלו עמד להיחצות לשניים. הוא הרגיש זאת, את הקסם שלו ושל פרופסור קווירל, תואמים ואנטי-הרמוניים במימוש הבטחת האבדון. זה היה הדבר המסתורי והנורא שיקרה אם הארי ופרופסור קווירל יתקרבו אחד לשני יותר מדי, או אם הם יטילו לחש אחד על השני, או אם הלחשים שלהם יגעו, הקסם שלהם יהדהד ויצא משליטה, הארי בהה בנחש. הוא לא הצליח להבחין אם הוא נושם. השניות האחרונות הגיעו. הוא פנה להביט באילי, שראה את הילד שנשאר בחיים, שידע. גודלו המלא של האסון התרסק על הארי כמו 1,000 משקולות של 100 טון. הוא הצליח לשתק את האילי, אבל לא נותר עוד דבר שהוא יכול לעשות. שום דרך לחזור. המשימה נכשלה. הכל נכשל. הוא נכשל. המום, מבוהל, מיואש. הוא לא חשב על זה. לא ראה את המובן מאליו. לא זכר מאיכן מגיעים רגשות הייאוש הללו. לא הבין שהוא צריך להטיל שוב את לחש הפטרונוס האמיתי. ואז היה זה כבר מאוחר מדי. האילי לי והאילי מקסטר סידרו מחדש את כיסותיהם ליד השולחן, כך ששניהם ראו זאת באותו הזמן. האימה הערומה, הרזה עד כדי שלדיות, עולה לרחף מחוץ לחלון. כאב הראש כבר מכה בהם רק מלראות אותה. שניהם שמעו את הקול, כאילו גופה שמתה מזמן אמרה את המילים, והמילים בעצמם הזדקנו ומתו. דבריו של הסוהרסן הכאיבו לאוזניהם כשאמר,
בלטריקס פלק נמצאת מחוץ לתאה.
למשך שבריר שנייה הסתררה שתיקה מלאת אימה, ואז לי זינק מכיסאו לעבר מראת התקשורת לקרוא לתגבורת במשרד הקסמים, בעוד מקסטר לקח את המראה שלו והחל קורא בייאוש לשלושת האילאים שיצאו לפטרול. סוף פרק 54. הארי פוטר והשיטה הרציונלית נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה.
פרופסור קוורנס קוורל, ליאור שמואל.
בלטריקס בלק, יעל וליאר.
ההילאי בחרי, אינון פיאמנטה.
סוהר סן, אחיה מייזליש.